אנחנו פותחים עם חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, שר החקלאות, אבי דיכטר, ליכוד. שלום לך, ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
אז עם יממה קשה עוברת על כולנו, פיגוע אולי מהקשים שידענו בעשור האחרון, וננסה לעבור לצעדים שאתם, מקבלי ההחלטות, מקבלים ביממה האחרונה. ואני רוצה לשאול אותך, אבי דיכטר, האם ההחלטות שקיבלתם בקבינט משמעותיים מספיק בשביל לבלום את המפגע, את המחבל הבא?
קודם כל, לפני שעוסקים במה נבלום ואיך נבלום, באמת לב כולנו עם המשפחות של הנרצחים, ואנחנו כולנו מתפללים לשלום הפצועים בשני הפיגועים של שישי בנווה יעקב ושל שבת בעיר דוד. ואין ספק, סוף שבוע קשה מאוד. בסופו של דבר, הממשלה הזו גמרה אומר לטפל אחרת בסוגיה הזו של מחבלים, בעיקר במה שאנחנו קוראים מנופי הרתעה. איך מרתיעים טוב יותר, או איך מגדילים את הסיכוי להרתיע מחבלים פוטנציאליים אחרים. ולכן כבר אתמול נאטם הבית של המחבל מנווה יעקב, אני מקווה בדרך להריסה. תמיד ההריסה לוקח קצת יותר זמן בגלל הליכים שמחויבים על פי החוק, שימוע וכיוצא בזה, ואני מקווה שהבית השני של המחבל מאיר דוד גם הוא יעבור את אותו תהליך.
אגב, שהמאזינים יבינו מה פירוש לאטום בית מחבל, כלומר לשים חתיכת מתכת על הדלתות, או שיש לזה משמעות מעבר לכך?
לא, המשמעות שאי אפשר לעשות שימוש בבית, ואתה יוצר את המצב הזה עד שיושלמו ההליכים להריסת הבית. בתקווה שהפעם זה יהיה קצר, והמאמץ הוא שככל שהריסת הבית היא קרובה יותר לאירוע, לפיגוע, ההרתעה שמושגת היא חזקה יותר. ככל שאתה מתרחק, ההרתעה הולכת ומתפוגגת. אני זוכר שהיו הריסות חודשים ארוכים אחרי הפיגוע ואחרי הליכים מאוד מאוד ארוכים, כולל אפילו בבגץ. כשהרסו את הבית, אנשים לא כל כך זכרו למה הרסו בכלל את הבית. כך שהרתעה פה כמעט נעלמת. מעבר לזה, כמובן, היו כמה החלטות, כולל היום בישיבת הממשלה, מתוך מטרה לעלות מדרגה בהרתעת מחבלים. אז כבר דיברנו על נושא של שלילת אזרחות ממחבלים שיושבים בכלא ומקבלים מזכורת מהרשות הפלסטינית. זה חוק שנמצא כבר על שולחן הכנסת, חוק שיזמנו גם חברת הכנסת סטרוק, אורית סטרוק, וגם אני. הגשנו אותו בממשלה הקודמת, עוד בכנסת הקודמת, לצערי הממשלה אז דחתה את החוק, התנגדה לו. הבאנו אותו פעם נוספת, ולשמחתי יש היענות בכנסת, גם קואליציה, גם אופוזיציה, ואני מקווה שהחוק אכן יעבור. כמובן שמעבר לזה נקבעו צעדים נוספים שעכשיו נבדקים גם איך אפשר להרתיע בני משפחה שעוטפים את המחבל לפני הפיגוע, ולצערי גם ממשיכים לעטוף אותו בהערכה, בהערצה אחרי הפיגוע.
כן, ראינו את אביו של המחבל בן ה-13 שאומר שזה כמו יום ההולדת עבורו, ובכלל את האימא של המחבל שיוצאת ומחלקת ממתקים. כלומר, יש משמעות רוחבית גם לעניין המשפחתי שבסוף מעוררים את השמחה ואת ההד סביב אותו אירוע.
אין ספק, אנחנו מכירים את זה מהרבה מאוד אירועים אחרים. קח את יום שישי בנווה יעקב, רצח שיבת הישראלים והפציעה של אחרים בסמוך לבית הכנסת, החגיגות שראינו בכל רחבי יהודה ושומרון, בעזה, ולצערי גם בכמה מקומות בישראל. בדיוק לנושא הזה, הכוונה שלנו, של הממשלה הנוכחית, לנקוט צעדים, ואם צריך אפילו להעביר בחקיקה דברים, שהחגיגות האלה, לא יהיה אפשר לאחר חגיגה כזו, להישאר באותו מצב. אנשים יאבדו מהיתרונות שהם נהנים מהם בגין היותם אזרחים, או בעיקר תושבי קבע בירושלים, כפי שראינו. ומי שמתהדר כמו האבא של המחבל, את יום הולדתו עוד יקלל קללות נמרצות.
אבל אומרים לך, חברים שבעיקר היום ממקום מושבם באופוזיציה, שאותם החלטות שקיבלתם היום בקבינט, אלו מדיניות, זו מדיניות של ממשלה קודמת, שבסך הכל אתם מנסים ליישם אותה. כלומר, כשאתה אומר, הבטחנו משהו חדש, לא הבאת משהו חדש בין החלטות הקבינט היום, אתמול והחלטות הממשלה היום, צריך לומר.
א', המדינה לא קמה עם הממשלה הנוכחית, והממשלה הקודמת גם היא באה אחרי שנים ארוכות של ממשלת ליכוד. היו דברים שעשינו טוב ואנחנו משמרים אותם, היו דברים שעשינו פחות טוב ואנחנו משפרים אותם, היו דברים שלא עשינו בכלל ואנחנו מתכוונים לעשות אותם. אם בממשלה הקודמת היו כוונות לעשות דברים מסוימים והם לא הצליחו ואנחנו חושבים שהכוונות האלה יהיו טובות, אנחנו ניקח את זה ונממש אותן. לצערי, אני לא כך זוכר בשנה וחצי של הממשלה הקודמת את מה שאמרת עכשיו. מה שאני זוכר זה מענק של 500 מיליון שקל שהממשלה הקודמת נתנה לרשות הפלסטינית כדי לסתום בור תקציבי שנוצר בגין תשלום של 1.3 מיליארד שקל משכורות למחבלים, כולל למחבלים ישראלים, ערבים ישראלים, שנהנים אפילו מבונוס של 500 שקל נוסף על מחבל רגיל, בגלל היותו ישראלי.
ואתה יודע לומר שבמשמרת שלכם זה לא יקרה.
זה לא יקרה, זה כבר לא קרה. כבר בישיבה הראשונה של הקבינט קיבלנו החלטה לקזז לאלתר את המשכורות שהמחבלים מקבלים מהרשות הפלסטינית, לממש את החוק. חוק שהעברנו ב-2018, גם אלעזר שטרן וגם אני, ביחד, חוק שעבר אגב ברוב מוחץ של 87 חברי כנסת, 15 הצביעו נגד, הרשימה המשותפת הערבית, שזה הצפוי ממנה, ומרץ, שב-2018, כשהיא הצביעה נגד, אני כבר ידעתי שמרץ הופכת להיות נחלת ההיסטוריה, היא לא תהיה יותר בכנסת, ולשמחתי זה קרה בבחירות האחרונות. אבל אני לא מכיר את הממשלה הקודמת עם מהלכים בסדר גודל כמו שאנחנו עושים עכשיו במלחמה בטרור. אני מקווה מאוד שהם יצביעו איתנו בכנסת, לפחות יחפרו על הטעויות שהם עשו בתקופה שלהם.
טוב, לפחות הממלכתיים שביניהם מבטיחים שבנושא ביטחון ונושאי טרור, הרי שאם יהיו החלטות אחראיות הם ילכו יחד עם הקואליציה יד ביד, ככה אני שמעתי.
אנחנו מברכים, אנחנו מברכים על זה.
אבל יכול להיות שמדברים על אותם החלטות שקיבלתם בקבינט, הדבר היחיד שיהיה פה באמת שובר שוויון זה גירוש משפחות לעזה?
תראה, אם נצליח להביא לכך שמשפחות של מחבלים מגורשות לעזה, זה יהיה הישג דרמטי. אין כמו גירוש להרתיע. ואני אומר לך את זה כאחד שחווה ניסיון כזה כבר 52 שנה מאז שהתחלתי להתעמת עם טרור. סנקציית הגירוש היא הסנקציה הכי קשה והכי אפקטיבית. לצערי, קו השבר של הסנקציה הזו היה ב-1992, כאשר 30 שנה לאחור, כאשר בעקבות פיגוע קשה ישראל גירשה 450 מחבלים של החמאס והג'יהאד האיסלאמי ללבנון, והממשלה אז בראשותו של יצחק רבין, השם ייקום דמו, שקלה בעקבות העובדה שבגץ שלח איתותים שהוא עשוי, הוא עלול לפסול את הגירוש. המחבלים המגורשים כבר היו על האוטובוסים. אגב, ביניהם היו מחבלים מאוד משמעותיים. אחד מהם, אסמאעיל הנייה, הוא היום ראש החמאס העולמי. הוא היה בין המגורשים אז, אבל אז הממשלה ברגע האחרון חטפה פיק ברכיים והחליטה ללכת על גירוש קצוב בזמן, כלומר גירוש לתשעה חודשים או ל-12 חודשים, שזו הייתה טעות פטלית. אנחנו בעקבות זה קיבלנו אותם בחזרה כעבור שנה או פחות משנה.
כלומר, מה שאתה אומר, אם גירוש, אז גירוש מתמיד שלא יחזרו לעולם.
ממש ככה, זה שמע, ממש ככה, זה בדיוק לא יכולתי לסייך את זה טוב ממך. אין, שמע, אתה לא ממצמץ. לא ממצמץ ולא עושה שום היסוסים כשמדובר בלחימה בטרור. דע לך, כל אימת שהיססנו בלחימה בטרור, שילמנו מחיר כבד מאוד, ולוחמים יודעים לספר לך את זה מניסיונם האישי, לצערי חלק מהם יודעים לספר את זה אחרי שאיבדו חברים, בגלל היסוס במלחמה בטרור.
כן, והחלטה נוספת, חבר הקבינט, אבי דיכטר, שהתקבלה, היא להגביר את ההתיישבות, אבל לא הבנתי האם מדובר בהחלטה נקודתית להגביר את ההתיישבות במקום זה או אחר, או יש לנו החלטה כללית, בוא נבנה יותר.
קודם כל יש את ההתיישבות הצעירה, שהמונח הזה, התיישבות צעירה, הוא מונח שהוא נשאר קבוע, רק ההתיישבות תופסת ותק, זאת אומרת, בהתיישבות הצעירה ביהודה ושומרון, יש היום יישובים של למעלה מ-20 שנה, ואני אומר לך כאחד שמאמץ את גבעת הראל, יישוב שנכלל בהתיישבות הצעירה הזו, שיושבים שם אנשים באמת מלח הארץ, אנשים עם משפחות, עם ילדים, אתה בא לשם באמת הלב שלך מתרחב. ואנשים האלה חיים כבר שנים, בחוסר ודאות לגבי הבית, לגבי השכונה, לגבי מה שהם השקיעו שם, את חייהם, שלא לומר את כספם. וצריך פעם אחת ולתמיד לעשות לזה סוף, זאת אומרת, לעשות לזה התחלה, לתת להם סוף את כל מה שיש לנו בכל מקום ברחבי מדינת ישראל, לתת להם שם. אגב, יישובים שהקימו גם מפלגות הליכוד וגם מפלגת העבודה בממשלות שונות, לא פטנט של הליכוד בלבד. אבל אחרי כל כך הרבה שנים אתה רואה רתיעה של לצערי חלק מחברי הכנסת מללכת למהלכים כאלה, והממשלה הזו גם אומר די, את הסיפור הזה של ההתיישבות הצעירה אנחנו נעשה סדר. המונח התיישבות בסימן שאלה, סימן השאלה ירד, וזו תהיה התיישבות, לא צעירה ולא שום מונח אחר, התיישבות.
כן, מה שנקרא מעשים יוכיחו. בואו ננסה לדבר על, לאותם מאזינים, תושבי ירושלים, בעיקר שכונות התפר, ששומעים אותנו, ואחרי הפיגוע הזה הם נמצאים בחששות. מה אפשר לומר להם? איזה צעד מיידי יכול להרגיע אותם, צעד שאתם החלטתם עליו בקבינט?
קודם כל סוכם כבר לתגבר באופן משמעותי מאוד את כוחות הביטחון בירושלים, בעיקר כמובן משטרת ישראל לסוגיה, כדי לתת גם ביטחון וכדי לתת גם תחושת ביטחון. עכשיו תראה, זה לא סוד, ירושלים, יש אפילו בינינו הישראלים, שלא לומר הפלסטינים, יש בירושלים היום 900,000 תושבים, 40% הם פלסטינים. פלסטינים, זאת אומרת שהזיקה שלהם לפלסטיניות, לרשות הפלסטינית, היא זיקה חזקה מאוד, למרות שהם את ירושלים, ככל שתלוי בהם, הם לא יעזבו והם לא ייפרדו מהפתמה הישראלית שממנה הם יונקים את כל הטוב שכל ישראלי, אתה ואני ואחרים.
אתה יודע מה, על זה אני מדבר, מי הם אותם תושבי מזרח ירושלים? מצד אחד הם נהנים ומשתלבים, ומצד שני הם חוד החנית של כל הפיגועים המזעזעים שיוצאים בתקופה האחרונה.
תראה, אני לא יודע לתת להם את הכינוי חוד החנית, זה כינוי חיובי מדי. מדובר באמת ברעי לב. לא כל הפיגועים יוצאים מירושלים, אבל העובדה שלהם יש נגישות.
בעלי תעודות זהות כחולות, צריך לומר רובם.
כן, ולוחיות צהובות, וזו בדיוק הבעיה. בלא מעט פיגועים שחווינו בעשרות השנים האחרונות, אתה רואה שתושבי מזרח ירושלים, או ערביי ישראל, יש להם כמובן את הנגישות הטובה יותר, וראינו לצערי לא מעט פיגועים שהנהגים המסיעים את המחבלים, לפעמים אפילו את המתאבדים, אני זוכר עד היום את האנשים שהסיעו את המתאבד של מלון פארק בנתניה ב-2002, 30 איש נהרגו, 150 איש נפצעו, ישראלי עם תעודת זהות וכחולה ומכונית לוחיות צהובות. ויש לנו לצערי מקרים רבים כאלה. אבל בירושלים עצמה, תראה, היום בירושלים יש כבר כמעט אותו מספר יהודים משני צידי קו, מה שנקרא 67.
ודווקא לכן, האם ברמת הפתרון לא הגיע הזמן לבנות את חומת ברלין? לא על הכותל אני מדבר, אלא על הכפרים והשכונות, הסתאוויה, בית חנינה ושאר השכונות הללו?
עבדך הנאמן כראש שבק דחף להקים את הגדר, ובמקומות שאי אפשר היה להקים גדר, הקימו את החומה. והחומה קמה סביב ירושלים, כמעט תואם לקו הגבול של ירושלים כפי שנקבע בחוק ירושלים, והיום מעבר לקווי 67 בירושלים יש כמעט אותו מספר יהודים כמו בתוך קווי 67, והעתיד הרב יביא להגדלה הרבה יותר משמעותית של הדברים האלה. ואני חושב שכל מי שגר בירושלים, בכל מקום בירושלים, מעבר לקווי 67, בתוך קווי 67, המונח הזה הוא מונח ספרותי, בשטח אין קו 67 בירושלים. כל מי שחושב שירושלים תחזור לקווי 67, מוזמן להתאשפז בקליניקה הפסיכיאטרית או הפסיכולוגית הקרובה ביותר, הוא בבעיה נפשית קשה מאוד.
כן, לסיום, אתה רואה את מה שקורה סביב אותם אירועים, אותם אירועי טרור, אנשים, רבבות צריך לומר, יוצאים להפגין, מצד אחד הם אומרים, עד שאתם לא תבטלו את הרפורמה המשפטית, אנחנו לא נבטל את ההפגנות, מצד שני, איך אפשר להתייחס להפגנות שכאלה בצל הלוויות שמתקיימים בירושלים? אגב, הפגנות שחלקם מלווים בדגלי אשף צריך לומר.
אני יכול לומר לך שהפגנה שמלווה בדגלי אשף או הפגנה שמלווה בדגלים שחורים היא הפגנה שמאבדת את דרכה, ואני יכול לומר לך שההפגנות עם הדגלים השחורים שהיו עוד ערב הבחירות, ביום שהתחילו להניף דגלים שחורים הם איבדו הרבה מאוד אנשים, לאו דווקא מהצד השני של המפה הפוליטית, גם בתוך המפה הפוליטית עצמה, כולל אפילו ההפגנה שהייתה במוצאי שבת אחרי הפיגועים הקשים, גם בנווה יעקב וגם בעיר דוד, באמת בשעה שההלוויות מתקיימות ברחבי הארץ, ההפגנה הזו, אני יודע שרבים הדירו את רגליהם מההפגנה הזו. אני חושב שזה מצביע על נתק מסוים של אנשים שארגנו את ההפגנה, ואמרו לעצמם או לאחרים, ייקוב הדין את ההר, אנחנו מפגינים. אני חושב שהם גרמו נזק לעצמם, אבל תראה, בחלוקה של לעשות ולהפגין, אני שמח שאני בצד שעושה, אני שמח שהממשלה שלנו עושה, הם יפגינו כל שבת, אנחנו את העבודה עושים ביום ראשון בישיבת הממשלה.
עם הדברים הללו נסיים, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, שר החקלאות אבי דיכטר, תודה רבה לך על השיחה הזו. בשורות טובות שיהיו.
תודה, בשורות טובות.
ערב טוב.